שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק אנחנו מארחים כאן אלוף או אלופה מתחום הספורט, הבריאות והכושר, כאלו שאי אפשר לפספס את הדרך שלהם. והיום בפרק אנחנו מארחים את המטפס והנינג'ה אור מיניאלי.
פודקאסט של אלופים ואלופות בשיתוף תלמה.
שלום, איזה כיף להיות פה. בסדר גמור, בסדר גמור.
שמעתי אותך המון זמן.
נכון, נכון.
אז הנה, טוב שיש את הפודקאסט הזה כדי להיפגש. אז ספר לנו ככה על ההתאהבות שלך בעולם הספורט.
אז את האמת שמאז שאני זוכר את עצמי, אני הייתי ילד שמאוד מאוד מחובר לעולם של הספורט. התחלתי עם כל נושא הספורט, אני חושב בגיל 6. הייתי בחוג של ג'ודו, כמו כל הילדים. משם המשכתי לג'ו-ג'יצו. הייתי אלוף ארץ בג'ו-ג'יצו בגיל 13, ואז החלטתי שאני פורש ועובר לטניס. כן, לא יודע. הייתי, נמאס לי, המשכתי לספורט אחר, שמשך אותי קצת יותר. הייתי בטניס 4 שנים, באותה תקופה גם עליתי לתיכון, ונכנסתי לכיתת ספורט. דרך הכיתת ספורט חשפו אותנו להרבה מאוד ענפי ספורט אחרים. אני זוכר שעשינו גלישות מים ורכיבה אופני ערים, כל מיני דברים כאלה. ואחת מהאטרקציות בכיתת ספורט היה קיר טיפוס, שאני חושב שזאת הייתה האטרקציה האחרונה של השנה, משהו כזה, בכיתה ט', והגענו לקיר טיפוס בפארק הירקון. עכשיו יש שם קיר טיפוס שונה, אבל אז היה שם קיר שנקרא אולימפוס. והגענו לשם, כל אחד, אני זוכר, כל הילדים רצו, תפסו להם את המסלולים שלהם, כל אחד יכל לטפס איפה שהוא רוצה, ואני נשארתי אל מול הקיר הכי גבוה והכי קשה שהיה שם באותה תקופה.
אמיץ.
לא יודע, פשוט כאילו כולם ברחו ותפסו כזה ישר את הקירות הקלים, או מה שכיף לטפס, שנראה כאילו ידידותי, ואני הייתי כזה, טוב, בוא ננסה. וטיפסתי והצלחתי איכשהו, אני לא יודע איך, כאילו, אם אני עכשיו מסתכל על אותו ילד בגיל 14-15 ואל מול הקיר הזה, זה די הזוי שמישהו יצליח את זה, אבל איכשהו הצלחתי. ואז אני זוכר שאחת המדריכות בקיר טיפוס באה אליי ושאלה אותי כמה שנים אני מטפס. אמרתי לה, פעם ראשונה, ואז היא אמרה לי, תקשיב, זה מדהים, יש לנו פה נבחרת ואתה חייב לבוא לנבחרת שלנו לנסות, כאילו, תראה איך הולך לך.
תראה איזה מסלול עברת בעולם הספורט כדי להבין ולהגיע לייעוד שלך. נקרא לזה ייעוד, לא יודע אם אתה מגדיר את זה כייעוד.
לגמרי ייעוד. אני חושב שחייבים לחוות וחייבים להיחשף להמון המון דברים שונים. זה נורא נדיר שאתה באמת מוצא את הדבר שלך.
כן, וזה גם חשוב להגיד שזה בסדר להתחיל משהו, לא לאהוב אותו, ולהתחיל משהו אחר ולא לאהוב אותו, כאילו עד שאתה
לגמרי,
מוצא.
לגמרי. חייבים לנסות. זה הכל ניסיון, הכל זה הצלחות וכישלונות, ואתה צריך לדעת גם מה עושה לך טוב.
כן.
אז אני יודע כשאני הגעתי לקיר טיפוס, לאימון ניסיון הזה, אחרי שאמרו לי שאני הייתי כאילו כל כך טוב, כמה שנים אתה מטפס, הגעתי לשם והייתי ממש ממש גרוע בהשוואה לכל שאר המטפסים שהיו שם בנבחרת, וזה הטריף אותי. זה כאילו זה לא בא לי בטוב. שאמרו לי משהו אחד, אני מגיע ויש משהו אחר. ונכנסתי לזה חזק, פשוט מהשנייה הראשונה, זה נורא נורא משך אותי. ואני לא יודע למה, היום אני יודע למה, אז לא יודע, אני הייתי בטניס, היה לי דברים אחרים בחיים, הייתי גם בצופים באותה תקופה, בית ספר, עניינים, אבל זה מאוד מאוד משך אותי הקיר טיפוס.
אז למה?
כי היום אני יודע להגיד שזה, מבחינתי, זה הספורט המושלם. יש בו שילוב מדהים של הפן הפיזי עם הפן המנטלי. בפן הפיזי זה אחד מהענפי ספורט היחידים שאתה באמת משחק עם כל הגוף שלך, מקצות האצבעות בידיים לקצות האצבעות ברגליים, הכל עובד והכל עובד תמיד.
וגם מאוד אסטרטגי.
מאוד. זה הפן המנטלי, שזה בעצם, אנחנו מטפסים על מסלולים. יש מסלולים בקירות טיפוס, אנשים בונים את המסלולים האלה, ובעיקרון אנשים בונים סוג של חידה מסוימת. וכשאתה בא למסלול, אז אתה בא לפתור את החידה. אתה מתכנן את זה לפני שאתה מטפס, ואז כשאתה מטפס, אתה פותר אותה בפן פיזי. אבל זה סוג של שילוב מושלם כזה.
חדר בריחה רק עם יותר מאמץ.
בדיוק. זה יכול להיות סוג של חדר בריחה. יש לך רמזים באמת על הקירות, לפי איך שהאחיזות מסובבות, או איזה סוג אחיזה יש. זה דברים שעם ניסיון אתה לומד להבין. וככה גם הולכות התחרויות. ברגע שאני מתחרה, אני מגיע למסלול, צריך לקרוא אותו, והרעיון זה לטפס אותו בניסיון אחד ובודד.
אתה היחיד במשפחה שעוסק בספורט?
כן, כן. את האמת שזה די מצחיק, אבל רק בי נכנס הג'וק הזה.
תראה, באמת הזכרת על העניין של תחרות וזה, כמה אתה תחרותי?
וואו, אני מאוד מאוד תחרותי.
כן?
כן. אני, את האמת שזה משהו שאני, שצריך כאילו למצוא בו גם איזון. כי אני מוצא את עצמי בן אדם מאוד מאוד קיצוני בדברים שאני עושה, והתחרות אצלי זה יכול לבוא בכל דבר ועניין. זה לא יהיה רק בקיר טיפוס, זה יכול להיות בכל דבר אפשרי, גם בלימודים, גם במשחק שאני אשחק עם חברים, אז אני ארצה לנצח. כאילו, בבפנים, בפנים, בפנים, אני חייב לנצח. זה כאילו משהו שבוער בי.
שתמון בך. כן. אבל כמה חשוב לך רק לנצח?
אני לא חושב שהניצחון עצמו זה הדבר שהכי הכי חשוב לי, כי התחרות היא כיפית לי. כן. זה משהו שגורם לי להרגיש חי, שאני חושב שזה מהות העניין, ליהנות ולהרגיש שאתה עושה משהו בשביל עצמך, שגורם לך להרגיש טוב. ותחרות ואימונים, בלי קשר לתחרויות, גורמים לי להרגיש ממש ממש טוב עם עצמי. אבל צריך למצוא פה איזשהו איזון, כי אם אתה רק חושב על לנצח, 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 ואתה לא מנצח, אז יכול להיות פה איזשהו סדק שנוצר לו לאט לאט.
אליפות בשיתוף תלמה.
תראה, כשראית שהנינג'ה הולכים להגיע לישראל, וכמה זמן לקחת שאתה החלטת שאתה נרשם?
אז העניין עם הנינג'ה הוא מאוד מאוד מעניין. אני זוכר שאני ראיתי כאילו כמה פרקים רנדומליים במקרה של הנינג'ה בארצות הברית, לפני שזה הגיע לארץ, וכשזה הגיע לארץ, פנו אלינו. אני הייתי בנבחרת ישראל בטיפוס, ופנו לכל חברי נבחרת ישראל, אמרו לנו, נינג'ה מגיע לארץ, בואו תירשמו, יכול להיות לכם ממש מגניב. זוכר שהלכתי לאודישנים, ובאמת זה היה סופר מגניב. בהתחלה לא ידעתי בכלל למה אני נכנס. הטיפוס היה עכשיו באולימפיאדה של 2021, בפעם הראשונה שזה היה סופר מרגש. את כל המתחרים באולימפיאדה אני מכיר, זה חברים שלי. אני מכיר אותם מהתחרויות, מאליפות אירופה, מאליפויות עולם. אז זה היה נורא נורא מרגש לראות את כולם על המסך, ואת המנצחים כמובן. זה היה ממש היסטורי האולימפיאדה הזאת.
אתה חושב שזה עניין של זמן עד שגם הנינג'ה עצמו יקבל איזשהו ענף אולימפי?
מעניין. אני לא יודע, כי כרגע זה פורמט טלוויזיוני. בסופו של דבר זה כן סוג של תוכנית ריאליטי. אני חושב שיצטרכו לעשות הרבה שינויים בשביל שזה באמת יהיה ענף תחרותי אולימפי. הרבה מגבלות והרבה הבנות של מה מותר ומה אסור, אבל לגמרי, ספורט זה ספורט.
חווית הצלחות בתוכנית, אבל גם חווית גם רגעים שהם פחות נעימים.
נכון.
כאילו פחות כיפים, כאילו לא כל הניצחונות. איך מתמודדים בסיטואציה של כישלון? כישלון, לא כישלון במחאות, כן? כי זה עדיין הישגית, הגעת לאיזשהו הישג, אבל...
לגמרי. הכישלון בתוכנית שלי היה הכי קשה איתו, אני חושב שזה בעונה השנייה.
כן.
בעונה הראשונה, רק for the record, אז אני הגעתי בלי שום ציפיות, לא ידעתי בכלל מה זה נינג'ה, מי נגד מי, והלך לי ממש ממש טוב. אני חושב שבגלל שלא הבנתי בדיוק מה קורה, אז לא היה לי כל כך לחץ, והיה לי מגניב לדבר עם אסי ורותם, ולעלות וכל המצלמות, זה דברים שדווקא מוסיפים לי.
כן.
אז זה היה ממש ממש נחמד, ולעונה השנייה הגעתי של אוקיי, אני חייב להצליח. וזה לא תמיד עובד. המיינדסט הזה הוא לפעמים יכול לשים לך המון מקלות בגלגלים.
יותר לי את הרגע שאתם מגיעים הביתה, אחרי נפילה למים או נפילה, לא לצליח לסיים את המסלול.
אז אני זוכר שאחרי העונה השנייה אני באמת נפלתי במוקדמות ולא עליתי לחצי גמר, ואני הייתי מרוסק. הייתי יומיים בבית, לא רציתי לצאת מהמיטה, מרוב בושה של כאילו, בונה, אני אמור להיות אחד מהכי טובים בארץ בזה, כאילו סיימתי את העונה הקודמת במקום שישי, איך אני נופל במוקדמות? אז זה נורא נורא קשה, אבל זה דברים שחייבים להתמודד איתם, ולצמוח מהם, ולהבין שזה רק מדרגה, ושכנראה זה היה צריך לקרות בשביל שאני אבין משהו.
עולם הטלוויזיה לא זר למשפחה שלך, גם אם שלך הייתה שחקנית, ועדיין, נכון?
מפה ושם, כן.
ואחותך כמובן בר מיניאלי,
כמובן.
מכיר, וסטיגל ובעלי הסדרות. היא הכינה אותך, המשפחה שלך הכינה אותך לכל מה שהולך לבוא?
אני לא חושב שהם באמת היו צריכים להכין אותי, כי אני... זה המשפחה שלי, אני חי את זה איתם. אמנם אני לא הייתי מול המצלמות ברוב המקרים, אבל הייתי שם מאחורה. אני זוכר שהייתי הולך עם בר להמון סדרות וסרטים שהיא צילמה בתור ילדה, והייתי שם. אז הבנתי פחות או יותר מה קורה. אני גם ראיתי איך הטלוויזיה והפרסום משפיעים על בר, מן הסתם, כי זה לא יכול שלא להשפיע. אז פחות או יותר ידעתי מה מגיע, פשוט לא ידעתי את הקנה מידה.
סיפרת שבאת איתה לסטים, אבל שאלה אם היא באה איתך לכל מיני קירות טיפוס.
קירות טיפוס, אני הולך לבד. אני אוהב את הלבד שלי. זה המקום שהוא לגמרי לגמרי שלי.
אז היא לא מטפסת.
בר לא מטפסת, לא. היה איזה ניסיון אחד, והיא החליטה
שהיא... אולי כשהייתה תינוקת על המדרגות בבית.
כן, שם זה נגמר, שם זה נגמר.
טוב, לא מאוחר להתחיל אף פעם, תגיד לה.
נכון מאוד.
מתי היה הרגע שהבנת שבאמת הכל השתנה לך? זאת אומרת, אתה עכשיו מוכר, אתה גם הפכת לאיזושהי דמות ספורט, שהילדים מסתכלים אליה, ואני מניח שגם כאילו קיבלת הודעות שאתה מודל לחיקוי עבורם.
כן.
ומתי היה הרגע הזה?
אני חושב שאחרי העונה הראשונה של הנינג'ה, עשתה שינוי מטורף עבורי ועבור הענף שלי בארץ.
כן.
לפני הנינג'ה, אנשים היו אפילו צוחקים עליי שהייתי אומר שאני מטפס. זה כאילו, מה? זה בכלל לא ספורט, זה קל, זה כולה לטפס על הקיר, כאילו, מה אתה כבר עושה? מבחינתי זה היה עולם ומלואו, זה היה עולם שלי, וזה כל החיים שלי. אז פתאום שאחרי הנינג'ה, קיבלנו את ההכרה הזאת והבינו שאוקיי, מטפסים הם חזקים. כאילו, תראו אותם בהשוואה לספורטאים אחרים, הם טובים. זה ספורט. אז זה הדבר ראשון שאותי שימח בטירוף, שסוף סוף מכירים בי ובמה שאני עושה. וכמובן, כל הפרסום והחשיפה זה מאוד מאוד תרם לענף עצמו, והרים את הרמה בארץ בכמה וכמה רמות. ואנחנו מתקרבים לרמה של חול, אז זה ממש ממש נחמד.
זה מקצוע שבאמת, אני חושב שעכשיו כשמבינים שהוא ממש קשה, אז בתור אחד שמטפס, איך לא מתייאשים בדרך? כי זה דרך נורא ארוכה, וגם מניח שיש מלא מלא פציעות.
פציעות תמיד יש, אבל חייבים לדאוג לתחזוקה, שזה משהו שאני מאוד מאוד דואג לו. פיזיותרפיה, מתיחות לפני ואחרי אימונים, תזונה, שינה. אתה צריך להיות עם היד על הדופק כל הזמן.
כן. איך אתה שומר על אורח חיים בריא?
אורח חיים בריא זה משהו שבא לי די טבעי. כאילו, אני תמיד זוכר את עצמי אוכל בריא ולא נמשך יותר מדי לג'אנק פוד או לדברים כאלה. אז מבחינת האורח חיים הזה, זה לא יותר מדי היה לי קשה.
אבל אתה מרשה לעצמך כזה מדי פעם, נכון? זה לא
לגמרי,
משטר.
לא, 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 לגמרי. חייבים איזון. כן. אי אפשר להיות קיצוני כל הדרך במשהו אחד. אז האיזון שלי בא בזה שנגיד, אני יודע שאני אוכל... התזונה שלי מורכבת מ-90% אוכל טבעוני, שאני מצאתי שזה עובד לי בצורה הכי טובה.
כן.
אני כן אוכל בשר, אני כן אוכל דגים, אני אוכל ביצים, פשוט הכל זה במינונים מאוד מאוד מיוחדים. בשר אני יכול לאכול נגיד פעם בחודש, וזה יהיה לי גם ממש כיף. כן.
כמובן שבליווי בטח תזונאי והכל, זה
כמובן,
לא החלטה
כן.
שסתם לקחת.
כמובן, יש לי תזונאית. אני חושב אבל שכל התזונה ואורח חיים הבריא זה סוג של כדור שלג שמתגלגל. ברגע שאתה מכניס את עצמך ללופ הזה, אז אתה בוא. וזה גם כיף.
יצא לך לקבל תגובות של אנשים שהתחילו בעקבות הטיקטוק שלך להיכנס לתחום הזה? או בעקבות האינסטגרם אפילו?
אינסטגרם וטיקטוק לגמרי עזרו לחשוף לקהל רחב יותר. אני מקבל הרבה הודעות של אנשים של או רק רציתי להגיד לך שעכשיו התחלתי לטפס, או שהלכתי לטפס בפעם הראשונה בעקבות דברים שראיתי שאתה מעלה, איזה כיף, בלה בלה בלה, וגם המון אנשים שואלים אם אני מאמן, לא מאמן.
אז אתה מאמן?
ברור שאני מאמן. וזה מדהים, זה מדהים לראות כמה אנשים באמת מושפעים מהתכנים שאנחנו מעלים, וזה גם נותן טיפה עוד יותר מוטיבציה גם לשמור על מה שאני עושה עכשיו ולקחת את זה, אפילו רמה אחת קדימה כל פעם, וגם להמשיך לחשוף ולשתף גם את הדברים היפים והטובים ואת ההצלחות, וגם את הרגעים הלא טובים ואת הכישלונות.
שזה חשוב, כי
זה סופר חשוב.
מהצד קל לראות דווקא את כל ההצלחות ולהגיד, אוקיי, הלכנו בקלות. אבל לא, יש פה את הרגעים הפחות טובים, וזה כאילו, ואני חושב שלא מספיק מתייחסים לזה, אבל זה בסדר שזה קורה.
אני חושב שהרגעים הפחות טובים והכישלונות הם, דבר ראשון, הם 99% מהפעמים, כן. זה כישלונות ו... וחוסר הצלחה.
בכל תחום, אגב. גם, בכל גם, תחום. בנסתם גם אחותך. לא כל אודישן שלה זה כן, אנחנו רואים רק את האלו שכן, אבל נכון. מסתתר מאחורה עוד מלא לא.
מאחורי זה יש מיליון נפילות, ויש פציעות, ויש משברים, ופתאום אתה מאבד את המוטיבציה שלך,
כן.
ואתה צריך למצוא את זה בתוכך שוב. המון מלחמות עם עצמך, אבל בסופו של דבר זה נורא מתגמל. כשאתה כן מצליח. ברגע שיש המון חשיפה ויש המון דיבור, ושאתה יודע שאנשים מסתכלים עליך, אז זה טיפה משבש לך את הראש.
כן.
כי אתה לא מתרכז פתאום רק בעצמך ובמה שעושה לך טוב, אלא אתה פתאום חושב על מה אני צריך לעלות, או מה אני רוצה שיראו, מה אני לא רוצה שיראו, וזה המון הסתכלות החוצה במקום הסתכלות פנימה. שזה משהו שאני מאוד מתקשה איתו, אם לומר את האמת.
עדיין?
לגמרי, זה מקומות של אגו. אגו נוגעים בכולנו, ואני יודע שזה תחום שלי קשה איתו, שאני עובד עליו. הנה, אני מדבר עליו עכשיו, אז אני חושב שזה כבר...
זה חלק מזה, כן. כן. איזה טיפ אתה רוצה לתת לאנשים שרוצים להתחיל בעולם הטיפוס?
אני חושב שכל אחד יכול לטפס, כל אחד יכול להתחיל, וזה לא משנה...
גם אני.
גם אתה. זה לא משנה אם אתה ילד, זה לא משנה אם אתה מבוגר. אני מכיר מטפסים שהם גם בני 60, אני מכיר מטפסים מאוד מאוד רזים, ואני מכיר מטפסים גם מאוד מאוד שמנים, וזה הכל בסדר. וזה ספורט נורא נורא מכיל ונורא נורא מתגמל. כי בהתחלה הקפיצות שלך וההתקדמות שלך הם נורא נורא, ההתקדמות נורא נורא מהירה, אז זה נורא נורא כיף. וזה, לא יודע, כל ההוואי בקיר טיפוס והאנשים שהם בקהילה הזאת, הם מאוד מאוד מקבלים ותומכים. וזה ספורט שאומנם זה אתה אל מול הקיר, אבל גם יש את כל השאר האנשים שהם שם בשביל לעזור לך להצליח. זאת אומרת, אם אני הולך עכשיו לאימון ואני בא לטפס עם כמה חברים, נגיד עם רם או עם יובל, אז אני יודע שאנחנו ביחד נעבוד על מסלול קשה, ואז אנחנו נעזור אחד לשני לפתור אותו, ואנחנו נחזק אחד את השני. אז זה נורא נורא נחמד. אין על טיפוס.
איך מנצחים באמת את הקיר הזה?
איך מנצחים?
כן. בכדורגל נגיד יש גול.
נכון. אז אצלנו יש כמה פורמטים של תחרויות. יש משהו שנקרא בולדרינג, משהו שנקרא הובלה ומשהו שנקרא ספיד. Okay. זה שלושה ענפים שונים, הם שלושתם היו עכשיו באולימפיאדה בסוג של קרב רב כזה. באולימפיאדה הבאה זה מתפצל לספיד לבד, בולדר והובלה ביחד. אני מתחרה בבולדר והובלה, ספיד זה לא משהו שאני עוסק בו. אז האולימפיאדה של הספיד תחכה למטפסי הספיד. בהובלה... אתה מטפס לגובה, אתה קשור עם ריתמה וחבל, ויש לך בעצם במוקדמות שתי מסלולים שיש לך ניסיון אחד עליהם. זאת אומרת, בשנייה שאתה מתחיל לטפס, אתה צריך להגיע הכי גבוה שאתה יכול, כמובן שהמטרה זה לסגור את המסלול. אם אתה לופל, נגמר המסלול. וזו האחיזה האחרונה שהגעת אליה, זה הניקוד שאתה מקבל. אז זה הפורמט בהובלה. בבולדרינג יש לך חמישה מסלולים שאתה מטפס במסגרת זמן מסוימת. יש חמש דקות לכל מסלול. שהמטרה שלך זה בעצם לסיים את המסלול בכמה שפחות ניסיונות. הזמן הוא לא באמת פקטור, זאת אומרת שאם אתה מסיים את המסלול הראשון בניסיון אחד ונשאר לך עוד שנייה על השעון, זה לא באמת משנה. אבל העובדה שהצלחת את זה בניסיון ראשון, זה מה שנותן לך את הניקוד הגבוה ביותר.
אני לא מבין איך זה היה ענף אולימפי לפני, זה נשמע לי ממש גם מרתק וגם כאילו עולם בפני עצמו.
לגמרי, זה גם ממש מעניין לראות. מי שלא יצא לו לראות תחרויות של טיפוס, אני לגמרי ממליץ. זה רעבה בטירוף.
שאלה לסיום. אתה מגדיר את עצמך כאלוף?
שאלה קשה. אני חושב שזה הכל במיינדסט. וכן, אני קשה לי, ואני חושב שבגלל שקשה לי ושאני ממשיך, ושאני יודע לתת כישלונות שלי לא להוריד אותי, אלא אני נותן לכישלונות שלי לגרום לי לצמוח. אני חושב שזה, אתה יכול להגיד, תכונה של אלוף. אני לא, זה לא שאני חושב על עצמי ובאמת קורא לעצמי אלוף, אבל זה משהו שאתה חייב שיהיה לך בשביל להתקדם ולהצליח, והדרייב הזה והאש הזה, זה לא יכול, אתה לא יכול להישבר מלא או מכישלון.
אתה חד משמעית אלוף אור, ואיזה כיף שככה באת אלינו להתארח ושמענו והכרנו לך יותר. שמענו גם על הקשיים וגם על ההצלחות, וזה משהו שמאוד חשוב להעביר הלאה, במיוחד לבני נוער. אז אני מאחל לך גם קודם כל המון בהצלחה.
תודה רבה.
גם בהמשך בעולם הטיפוס ובכלל. ותודה שהיית איתנו.
איזה כיף היה להיות פה.
היה לי כיף להריח אותך.
תודה רבה.
תודה רבה לך. וזהו, לעוד פרקים, תמשיכו לעקוב אחרינו.
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.